אנחנו למדנו בשני הקטעים הקודמים שיהודי צריך לפתוח את הדרגה של אחותי ולאחר מכן את העניין של רעייתי. דיברנו על העניין של רעייתי, דיברנו שהנקודה היא שיהודי צריך להתאחד עם הבורא ואמרנו שזה על ידי התורה. והביא משל ארוך מאוד שהתורה נמשלה לגרעין. גרעין שזורים באדמה. יש בגרעין את כל הפוטנציאל הנפלא. כדי שבסופו של דבר מהגרעין יהיה לחם, אז אמר צריך ארבעה דברים. צריך זריעה, תחינה, לישה ואפייה. כשיש את הארבע מלאכות הללו, מקבלים בסופו של דבר לחם. אנחנו דיברנו בינתיים על זריעה. מה זה זריעה? זה שאדם ילמד תורה באופן כזה שיהיה בביטול, כמו שהגרעין שמים אותו באדמה. כשאדם לומד את התורה בצורה הזו, נהיה כלי לתורה, ואז צריך להתקדם לשלבים הבאים. אז אנחנו עכשיו נמשיך עוד ג'. כדי שתתאחד גם כן עם נפשו האלוקית, כדי שכשיהודי לומד תורה, התורה באמת תחדור ותתחבר איתו לנשמה שלו. הנה התפילה קרויה נפש. פה אנחנו נדבר שצריך להיות שילוב בין תפילה לבין תורה. התורה קוראים לה נפש. איפה רואים שהתפילה נקראת נפש? כי דכתיבה ישפוך את נפשי. כתוב שחנה התפללה להשם, אז היא אמרה את הלשון וישפוך את נפשי לפני השם. זאת אומרת, התפילה פותחת את הנפש. וצריך לעורר את האהבה בתפילה מעומקה דליבה בקלות הנפש ממש. אדם צריך לפני התורה, שהתפילה שלו תהיה בצורה כזו, שהוא יעורר את אהבת השם בעומק הנפש, במסירות נפשו, בביטול במציאות אליו יתברך, בחינת אחותי ענה. זאת אומרת, בתפילה מעוררים את האחותי. אמרנו מה זה אחותי? מלשון חיבור, איחוי. אז התפילה מעוררת את הנפש. שיהיה עניין מסירת נפש וביטול הנעל, נקבע במוחו וליבו בשעת התפילה, שהיא בחינת חוכמה אילה. זאת אומרת, אם אדם מתחיל את היום עם התפילה, ובתפילה יש לו את ההחלטה הנפשית החזקה, שהוא צריך להתמסר לגמרי לקדוש ברוך הוא, להיות בדרגה של אחותי. ולכן כשלומד אחר כך על דרך הנעל, אחרי התפילה, אדם מתחיל ללמוד, והלימוד עם אותו קו, עם אותו רצון, עם אותו תנועת נפש של התחברות, שיהיה לימודו בטל לגבי חוכמה אילה מלובשת בתורתו, שהלימוד שלו יתבטא לגמרי לחוכמה האלוקית. אתה לומד חוכמה, החוכמת השם שאתה לומד, אתה צריך להרגיש שאתה לומד כרגע את חוכמת השם, ולא שאתה מחפש את הנאה שלך או את המציאות שלך. אתה רוצה לבטל את עצמך לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה פה. הרי מתייחדים יחד, אור תורתו באור נפשו האלוקית. אז יש כאן את השילוב המוצלח, שהתפילה פתחה לו את הנפש, ואז התורה שלו תהיה כראוי. ולזאת העת קבוע ללמוד, לכן מה הזמן הכי טוב להכניס את עצמו בלימוד התורה, יהיה מיד אחר התפילה. כי אחרי התפילה, בתפילה הוא עורר את הנפש שלו להתחבר, ואז מיד אחר כך הוא לומד, אז הלימוד עוד עם באותו תנועה. וזהו, זה עוד פירוש במה שנאמר, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. הפירוש הפשוט מי שבא לכאן, מי שבא לגן עדן אחרי 120. אומר עוד פירוש, אשרי מי שבא לכאן, אשרי מי שהנפש שלו באה, התפילה שלו הייתה כמו שצריך, ותלמודו בידו, ואז הלימוד שלו בא עם אותו קו. פירוש שבא לכאן, נפשו האלוקית, על ידי מסירות נפש וביטול הנעל, ותלמודו גם כן בידו על דרך הנעל. וכאן הוא יסביר בהמשך המאמר, אם אנחנו זוכרים שהדיבור המתחיל של המאמר, זה כי תבואו אל הארץ. נסביר בהמשך מה זה הכתבו אל הארץ, זה כמו אשרי מי שבא לכאן, זה נראה בהמשך. אז עד כאן בעצם היה לנו, הבנו מה זה העבודה של הזריעה, ואחר כך אנחנו עוברים ללמוד מה זה העבודה השנייה של התחינה. הראשונה זה הזריעה, הזריעה זה זריעה באדמה, זה הביטול, ומה עוזר לך לביטול? התפילה. שילוב של תפילה עם תורה. מה זה התחינה? זה השלב הבא. בעבודת התחינה בעבודת השם הוא בחינת לב נשבר ונתקה. שאדם ישבור את הגסות של הנפש הבהמית שלו, זה נקרא תחינה. ופירוש ונתקה, מה זה ונתקה? פירוש המילה ונתקה הוא כמו שנאמר אצל המן, שאכלו מן במדבר 40 שנה, אז שם כתוב את הלשון מלשון דחו במדוחה. כשהיה צריך אלה שלא היו ברמה של צדיקים וקיבלו את הכל מוכן. אלה שהיה להם נפש במית עדיין. היה צריך לעבוד, לקחת את האמן ולהכניס אותו במדוחה ולפורר אותו, לעבוד עליו. אז המילה דחו במדוחה זה כמו לב נשבר ונתקה, זה בא מאותו שורש. כמו כן עניין התחינה, זה בדיוק המשמעות של תחינה, שתוכן ומפרר החיטה עד השדה כקמח. לוקח את החיטה ואתה מפורר אותו. כעניין שכתוב, ושחקת ממנה הדק. וגם בעניין לימוד התורה כתיב, כמו שבתפילה אדם צריך לעורר את הדחו במדוחה לפורר את הבהמיות שלו, גם בתורה זה אותו קו, גם בתורה אדם צריך לעבוד על זה. איפה זה קשור לתורה? כתיב גרסה נפשי. מה זה גרסה? אנחנו יודעים שלימוד הגמרא לפעמים נקרא לגרוס. מה זה לגרוס? המילה לגרוס יש לו שתי משמעויות. לגרוס הכוונה היא ללמוד, ולגרוס זה הפירוש לקחת את הדבר, להפוך אותו לגריסים, להפוך אותו לחלקים קטנים. פורק אותו. וגם לשון הגמרא גרסינן, מלשון ריחיים של גרוסות. ריחיים זה אותו, אותם אבנים שבחיבור יחד הופכים את ה... את החיטה לקמח. יש ריחיים של גרוסות שגורסים אותו לחלקים קטנים. אז אם כך, זה התחינה. היה זריעה ואחר כך תחינה. מה שנשאר לנו זה שתי עבודות האחרונים, שזה לישה ואפייה. מה שיסביר מפה עד סוף הפרק הזה, ניתן לזה הקדמה ואז יהיה קל יותר ללמוד מבפנים. בלישה, מה אנחנו עושים? לוקחים את הקמח, מכניסים לתוכו מים. באפייה, לוקחים את הבצק, מכניס אותו לאש. החום. זאת אומרת, לישה ואפייה זה מים ואש. זה שני דברים. באהבת השם, יש סוג אהבת השם שאדם מעורר מים, ויש סוג אהבת השם שאדם מעורר אש. כשאדם מעורר מים, מים מביא לו רוגע. מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך. מים זה התבוננות שאדם מתבונן, תראה, הקדוש ברוך הוא נמצא איתך, משגיח עליך, הוא קרוב אליך, ואז זה נותן לך את תנועת המים. אש זה התבוננות הפוכה. כמה הוא מופלא, כמה הוא גדול, כמה אתה אפסי, ואתה רוצה להשתוקק, לצאת מעצמך ולהתרומם. כשאדם צריך שיהיה לו בעבודת השם שלו את אהבת השם גם מהרמה של המים וגם מהרמה של האש. זה גם הלישה וגם האפייה. עכשיו נראה את זה בפנים. אחר כך, בחינת הלישה, מה זה לישה? הוא אומר זה בקיצור. הוא שנותן מים בקמח לחברם לעשות גוף אחד ועיסה אחת. כשאתה שם מים, אז כל הקמח מתאחד למציאות אחת. כך צריך לעורר את האהבה, לדובקה בו יתברך, ולהיות משוך אחריו כמיים שלא יהיה בבחינת פירוט חס ושלום. אהבה כמיים זה אומר שאתה תרגיש בכל פרט בחיים שלך, שכל הקדוש ברוך הוא נמצא איתך ומחובר איתך, ואתה מאחד את כל כוחות נפשך לחיבור הזה שזה נקרא כמיים. ובחינת האפייה, מה זה אפייה? זה בדיוק הפוך, אפייה זה אש. וכעניין מה שכתוב, יש פסוק שאומר ככה, וכי תקריב קורבן מנחה, מאפה תנור. אחד מהמנחות, נקרא מאפה תנור. אז איך קוראים את המילים וכי תקריב? למרות שזה בלי יוד, אבל הניקוד הוא תקריב. תכתיב תקריב בלא יוד, אבל ויש אם למסורת. מה זה יש אם למסורת? מכיוון שהתורה כתבה את זה בלי יוד, אז למרות שהניקוד צריך להיות תקריב, אבל מכיוון שזה בלי יוד, אז איך אפשר לקרוא את זה בלי ניקוד? תקרב. זאת אומרת שכאן לא מדובר רק איך שאתה תבוא ותקריב מנחה, אלא כאן הפסוק גם מרמז על הנפש שלך, וכי תקרב, כשאתה תרצה להתקרב, צריך שיהיה מאפה תנור. דהיינו, כשהנפש רוצה להתקרב בעצמה להשם, אז היא תהיה בבחינת מאפה תנור. כמו שכתוב, ואפו 10 נשים לחמכם בתנור אחד. זה פסוק שנאמר בתוכחה, שזה לכאורה ביטוי שלילי. שיהיה כזה צמצום שעשר נשים יצטרכו להשתמש עם תנור אחד בתורנות. אבל מבואר בחסידות שהפסוק הזה יש לו גם ברכה. עשר נשים זה הולך על 10 כוחות הנפש. שכל 10 כוחות הנפש יעפו, דהיינו יתחממו, בתנור אחד, בתנור כזה, בלב כזה שהשם אחד מאיר בו. פירוש שיעורר בליבו רשפי יש אהבה. מחמת בחינת אחד, הוא מתבונן בהשם אחד. והוא מתבונן בגדלות השם, אז אם הוא מתבונן שהשם כל כך גדול ונפלא, והוא כל כך אפסי, אז יש לו את התשוקה לצאת מעצמו, זה האש. דהיינו מגדולתו שמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא הממלא וסובב כל העלמין, וכולה כמי כלא חשיב ממש, אך כשאדם מתבונן בגדלות האלוקית הבלתי מוגבלת, אשר על כן תתלהט ותתלהב נפשו, להסתכל לה בעיקר הדמלכה, אז הנפש שלו תתלהב, הוא אומר, אם הגדלות שלו היא כזו אינסופית, אני רוצה עוד ורוצה להתרומם. ותתבטל כוח הנפש ממהותה ועצמותה באהבה עזה, ויתרה מאהבת השם לדובקה בו בלבד לרבות נפשו עצמאה שבחינת מים כנל. אהבה כמים כאן היא נמוכה יותר. לפעמים כתוב הפוך, שגם מים יותר גבוה. אבל פה אומר, רווק המים, זה נמוך יותר, אומר, אתה מסתפק אם אתה רוצה לרוות את מה שיש לך. אש, שפה יותר גבוה, אתה רוצה לצאת מעצמך. כי כמו שהמים והאש גשמיים, הם בית הפכים בטבעם, מים הוא טבע מחבר ומצרף, ואש הוא בטבע מפרר ומפריד היסודות. כן יודע שבאש מתפרדים כל היסודות. שיסוד המים, שאתה לוקח אש, אתה מפרד את, מפריד את היסודות. כל דבר הרי מובנה מאש, מים, רוח, עפר, ארבע יסודות. כשאתה שם אותו באש, אז היסודות מתפרקים. שיסוד המים יוצא באשן, אם אתה לוקח כוס מים, מרתיח אותו. אז מה קורה? המים מתאדים, יוצא באשן. יסוד האפר נשא איפה מפוזר, נשאר האבנית למטה. אותו דבר עם זה, אתה שורף עץ, אז המים שבתוכו מתאדה באשן, ומה שנשאר בסוף זה האפר. ככה האש מפרר את הכל. ככה אהבה, בחינת רשפי אש, היא בחינה הופכית מבחינת אהבה של מבחינת מים. מה אומרת המים? המים אומרת שהיא לדווקה בו. המים אומרת, הבורא נמצא איתי, אני רוצה להיות דבוק איתי. דבוק איתו. אני טוב לי מה שאני, ואני ארגיש דבוק עם האלוקות. דיינו שתישאר עצמות ומהות הנפש דבוקה בו יתברך. אז אהבה כמיים היא אהבה נמוכה, היא לא מפרקת אותו. הוא לא מרגיש שאני חייב לצאת. טוב לי, עד הרבה, אני מתחבר עם מה שיש לי. אבל מה שאין כאן מבחינת רשפי אש, זה בדיוק תנועה הפוכה. היא אהבה שמפרדת כוחות הנפש ממהותם בעצמותם. ותשתפך הנפש של חיק אבי, האור אין סוף ברוך הוא ממש. אז זה, יש לנו אם כך את ארבעת עבודות, זריעה, תחינה, לישה ואפייה. עכשיו הוא מסיים את הקטע הבא, מה שמאוד מעניין, עוד נקודה שקשורה לאפייה. הוא יחבר את זה עם פסוקים מעניינים שמדברים על יוסף הצדיק, יוסף ובנימין. ועוד זאת, מבחינת אפייה, עוד דבר מרומז בעניין הזה של האפייה, כמו שכתוב, וימהר יוסף, כי נחמרו רחמיו אל אחיו. יוסף הצדיק ראה את האחים שלו, ראה את בנימין אח שלו, אז הוא לא יכל להתאפק, לעמוד בזה, אז הוא מהר יצא החוצה לפקוט. מה זה נחמרו רחמיו? מה פירוש המילה נחמרו? הוא פירוש נחמרו רחמיו מלשון מחמר ביסרה, מלשון חום, שהוא לשון חמימות, כי הרחמנות הוא מצד החמימות, כי חם ליבו בקרבו. זה היה יוסף. עכשיו, כל יהודי צריך להיות יוסף, כל יהודי צריך לעורר רחמים על הנשמה שלו, שהיא מרוב המצב הלא טוב שהוא נמצא, כמה היא נמצאת למטה. כי הנה ישראל נקראו על שם יוסף, כדכתיב נועה כצאן יוסף. וצריך לעורר רחמים על בחינת בנימין. תעורר רחמים על בנימין שבך. מי זה בנימין שבך? הנשמה שלך. שנקראת בן עוני. מסכנה הנשמה שנמצאת בתוך הגוף. כן? והיינו להיות ממרי דחוש בנה. תעשה חשבון נפש. לחשוב עם נפשו. איך ירדה מתמטה? כל אחד לפומה דייד איניש בנפשי, כל אחד יודע בדיוק את המצב שלו, כמה הוא ירוד, ולרחם על ניצוץ אלוקות שבו. ויבוא החדרה, וייף שם, כמו יוסף, הוא התחיל לבכות, תפקה, כדכתיב במסתרים תפקה נפשי, דיינו בחדרי ליבו. אבל מה, המטרה היא להישאר בבכי? לא. אחרי שאתה מעורר בכי, אז זה לא המטרה להישאר בבכי, תעשה משהו, לך תלמד תורה. תעלות. כמו כל מקום, והתאפק, והיום עשימו לחם. מה זה לחם? לחם זה התורה, כמו שלמדנו באות הקודמת. זו התורה, כי צריך להיות שניהם. תבכה ותעשה. חדווה תקוע בליבי מסית רדה, מצד אחד צריך להיות שמחה, ומצד שני צריך להיות מרירות. וזהו, ויבוא החדרה וייף שמה. בחדר הוא בכה, שאף אחד לא ראה. איפה זה שמה? שמה דייקה. במסתרים, כן. אבל אחר כך תצא ותלמד. על ידי זה נעשה לתורה בחינת לחם אפוי ממש. אז התורה שלך היא אפויה. היא אפויה פירושו שהיא ביחד עם הרחמנות על, על הנפש הבהמית שלך שבלבלה לך את הראש. אז רחמנות על הנשמה שלך שהיא עטופה בנפש הבהמית. אז אתה מרחם על הנשמה ואז אתה אומר, אז עכשיו אני רץ ללמוד תורה עם הרחמנות הזו. התורה שאתה לומד היא אפויה. שנבלה באיברים דמלכה בחינת ביטול בור אינסוף ברוך הוא ממש. כשאוכלים לחם אפוי זה נבלה באיברים. זה נהיה מתפרק בגוף. כלומר, אם אתה אוכל לחם לא אפוי, אז אכלת לחם, אבל זה לא נכנס בגוף, כן? לא רק שלא טעים, זה אדרבה, זה סותם את כל המערכות. על ידי שנבלע באיברי נפשו האלוקית. וזהו, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. מה זה תלמודו בידו? פירוש שתלמודו התייחד בנפשו והיו לאחדים, שהתורה שאתה לומד היא חלק ממך. מה שאין כן בלא בחינת אפייה, נעלי, אם אתה לומד בלי אפייה, לא היה יכול להיבלע בבערי נפשו, ולא יכול להיות חיים ומזון לנפש. כי על הלחם אפוי דווקא יחיה אדם, שנבלע בעבריו, מה שאין כן אינו אפוי. אין הקיבה מבשלתו. הקיבה, מיצי הקיבה לא יכולים לבשל, דיינו לפרק את החומרים של בצק לא אפוי. והרי הלחם מונח בפני עצמו בקיבה ולא נבלע בעברים. אם זה לא אפוי, זה נתקע ולא נהיה שום דבר. ככה ממש של דרך משל אותו דבר, מה הנמשל שלנו? הלימוד התורה שאתה לומד, שיהיה חלק ממך, זה חייב להיות מלווה עם האפייה. בלא בחינת אפייה הנעל, הרי התורה שלומד הוא דבר בפני עצמו, ונפשו הוא דבר בפני עצמו. לא מתחבר אליך, אתה לומד עם שהתורה, היא מוציאה אותך מהמצבים הלא טובים, והיא מרוממת אותך. כן? ואינן מתייחדים יחד, ולא נקרא בתלמודו בידו. אכן, אם יש לך את כל העבודות הללו, שזה הזריעה והחרישה והלישה והאפייה, אז הלחם נהיה חלק ממך, ואז אדם יכול להיות, פתחי לי אחותי וגם רעייתי, שניהם ביחד.